השבוע פרשת בשלח, התורה הקדושה מספרת על הניסים הנפלאות שהיו לאבותינו כאשר הם יצאו ממצרים, ופרעה הרשע התחרט על כך שהוא שילח את עם ישראל ממצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, מספרת לנו התורה, ויהפך לבב פרעה ועבדה ולעם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו? ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, וכולו וכולו. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, ויחדוף אחרי בני ישראל. כל המפרשים שואלים, מה קורה פה? רק בפרשה הקודמת, כאשר הקדוש ברוך הוא עיקה במכת בכורות את פרעה ואת כל מצרים, ויקם פרעה לילה ובכל עבדיו, אין בית אשר אין שם מת, ותהי צעקה גדולה במצרים, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר להם, קומו, צאו מתוך עמי. פרעה, כשראה את המכה הנוראה של מכת בכורות, הוא קרא למשה רבינו, תצאו עכשיו באמצע הלילה. משה רבינו היה צריך להרגיע אותו, לומר לו, לא עכשיו בלילה, מחר. הקדוש ברוך הוא ציווה שלא יצאו מפתח הבית עד בוקר. בעצם היום הזה היו צריכים לצאת. פרעה כבר היה לגמרי שלם עם כך שהעם ישראל יצאו. תלכו תעבדו את השם. מה קרה פתאום שפרעה מתהפך לבבו על כך שעם ישראל ברח? עם ישראל ברח? הרי אתה בעצמך היית, רצית שהם יצאו. קראת למשה ולאהרון, ביקשת שיצאו. דחפתם את עם ישראל החוצה. איך קרה הסיפור הזה שפתאום הם רודפים? ועוד יותר במדרש כתוב, בזוהר הקדוש, בפרשה השבוע, כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא עיקה את הבכורים, אז הקדוש ברוך הוא עיקה בעצם במכת בכורות, מכה משולשת במצרים. גם נהרגו הבכורים במצרים, וגם הבכורים עצמם, לפני שהם נהרגו, הם הרגו את אבותיהם. כתוב בחז"ל הקדושים, בתהילים כתוב, למכה מצרים בבכוריהם, כי לעולם חסדו. מסביר המדרש במקום, שהמצרים, הבכורים, ברגע שהם שמעו, שהולך להיות מכת בכורות, הם הלכו והתחננו לאבותיהם, תשכנעו את פרעה שישחרר את עם ישראל, כולנו הולכים למות. כאשר הם ראו שהאבות שלהם לא רוצים לשחרר את עם ישראל, אז הם הלכו והרגו את כל האבות שלהם. כלומר, לא רק הבכורים מתו, אלא גם האבות שלהם, כל אחד הרג את האבות שלו, את האבא ואת האמא שלו. זה הכוונה למכה מצרים בבכוריהם, הבכורים הרגו את מצרים. ואומר הזוהר הקדוש, חוץ מזה, כאשר פרעה ראה שכל בכורי מצרים מתו, הוא ראה שקלטה אליו הרעה, אז הוא קם והרג את כל השרים שלו ואת כל הפקידים שלו, כל אלו ששכנעו אותו כל הזמן לעשות רע לעם ישראל, הוא אמר להם, בשלכם קרה לי כל הרע הזה. אז הוא הרג את כל המלכות שלו. זה היה המכה משולשת, הקדוש ברוך הוא התעלל במצרים, שיחק בהם. פרעה הגיע לכזה מצב שהוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו. לא בכדי הוא שילח את עם ישראל. אז איך קרה לו פתאום שהוא מתחרט? הסביר הגאון הקדוש בעל הבן איש חי זכותי הגאון עלינו על ידי משל מאוד מעניין. היה יהודי שהיה חייב להביא טרף לביתו, אבל המצב, הפרנסה שלו, מצב הכלכלי שלו היה בכי רע, והוא לא ידע מה לעשות. לא היה לו ברירה, הוא היה חייב לצאת מעבר לים, נסע לחול, חיפש שם אולי איזה פרנסה טובה, אולי שם הוא יצליח להסיק את עצמו בעבודה שתניב לו פרנסה מכובדת, הוא יהיה כמה חודשים, לאחר מכן יחזור הביתה עם סכום גדול. הוא הזכיר את עצמו למאפייה, הוא עבד שם שעות במשך יום ולילה, עבד, וקיבל באמת משכורת מכובדת. היה שם כמה חודשים, והיה מנותק ממשפחתו, מבני ביתו. אבל הכל היה שווה כדי שהוא יחזור לאחר התקופה עם סכום מכובד, הוא יוכל להחזיר חובות, והוא יוכל לפרנס את משפחתו בכבוד, יהיה לו מרווח זמן של שקט. הוא חוזר הביתה, הוא שם את כל כספו באמתחתו, הוא הולך באותם ימים במדבר. המדבר היו שודדים רבים, ותפס אותו אחד מהשודדים, ורצה להשדוד ממנו את כל כספו. אותו יהודי התחנן לשודד ואמר לו, איך אתה רוצה לעשות לי כזה דבר? אני חצי שנה לא הייתי בבית. אתה לוקח ממני את כל הכסף. אשתי לא תאמין לי, אני אחזור הביתה עם ידיים ריקות, היא תחשוב שאני שיחקתי, הלכתי לטייל בחול. היא לא תאמין לי שאני חזרתי בלי כסף. אנא, אל תעשה לי. אבל השודד היה אכזר, הוא לא הסכים. ולא רק זה, אלא השודדים גם, לאחר שהיו שודדים את האנשים ולוקחים מהם את כל כספם, גם היו הורגים אותם כדי שלא ילכו וילשינו עליהם. אותו יהודי ראה שהוא נפל בידי אדם אכזר, רע מעללים. הוא תיקס עיצה, הוא חשב מה לעשות, ואז הוא אמר לשודד, תעשה לי טובה. תשמע, תיקח ממני את כל כספי, אבל אתה חייב לעשות לי משהו כדי שאשתי והמשפחה שלי יאמינו לי שאני אספר להם שנשדדתי, הם לא יחשבו שאני משחק בהם, שאני משקר בהם. אז תיקח בבקשה את החליפה שלי, ותיקח את הרובה שלך, תראה בזה יריות שיבינו שבאמת היה פה שודד, ירה ביריות. השודד אמר, טוב, לקח את החליפה שלו, תלה את זה על עץ, ירה בזה יריות, והיה בזה חורים. לאחר מכן הוא אמר, קח את הכובע שלי, גם בכובע שלי תראה כמה יריות. ירה כמה יריות, קח את התרמיל שלי, גם בזה תראה כמה יריות. והנה הוא מנסה לראות, יורה יריה אחת, אבל לא יותר. הוא פתאום רואה שעזלו לו כל הכדורים מהרובה. באותו רגע הלך היהודי, והתנפל על השודד, הוא ידע שלשודד אין כבר, אין כדורים ברובה. הוא התנפל אליו, הוא ידע שלראות בו, השודד כבר לא יכול לראות בו. התנפל אליו, והצליח בכוח להוציא ממנו את הכסף, הצליח לגבור עליו, וברח ממנו, וככה הוא הציל את עצמו ואת כספו. זה היה הודות לכך לתרגיל, שהוא ביקש מהשודד שירה בו יריות, יירה יריות על החליפה, על הכובע, על התרמיל שלו. הוא רצה פשוט לראות מתי מסתיימים הכדורים ברובה. ברגע שהוא ראה שאין כבר מה לפחד מהשודד, אין לו כדורים ברובה, לראות הוא לא יכול, אז הוא התנפל עליו והוציא ממנו את כספו וברח ממנו. אמר הבן ישחי, הקודש ברוך הוא, כך עשה לפרו. אמנם בפרשה הקודמת פרוי כבר החליט לשחרר את עם ישראל, אבל פרו הרשע הלך וליווה את עם ישראל, ליווה אותם. המצווה הזאת של לוויה, של ליווי, זה נשאר לו המצווה הזאת. הוא ליווה את עם ישראל. עם ישראל גם אכלו ושתו במצרים. היה להם אכסניה טובה במצרים. אכסניה לא בדיוק שכל אחד רצה, אבל הם היו במצרים. אם אילו אומר הקדוש ברוך הוא, נשאר לפרוי כמה זכויות, שעודות לזכויות האלו, אי אפשר עדיין לנקום בו את נקמתו עד הסוף. והקדוש ברוך הוא רצה הרי לנקום את נקמתו בפרו במצרים. אז הקדוש ברוך הוא, היה צריך לרוקן לו את הכדורים, היה צריך לרוקן לו את הזכויות. מה הוא עשה? הפך את לבב פרו, עשה לפרו את תרגיל כזה, שהוא אמר למוישה רבינו, תאמר להם, שישובו ויחנו על פי החירות, יחזרו לכיוון מצרים, וכך פרו חשב שעם ישראל טועים במדבר, ואז הוא רדף אחריהם. ואז זה היה הכדורים האחרונים שהקדוש ברוך הוא רוקן מהם, הזכויות האחרונות, למרות כך פרו ירדף אחריהם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לפרו את הנקמה הגדולה, כאשר הם רדפו אחרי בני ישראל וכולם נכנסו לתוך המים. ובהמשך הפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו, תאמר לעם ישראל וישובו ויחנו על פי אחרות. ואומרת התורה ויעשו כן, אומר רשי, למרות שלפי דרך הטבע עם ישראל היו צריכים להתנגד לכך, מדוע לחזור לכיוון אלו שרודפים אחריה? לחזור לכיוון מצרים? אבל הם בכל זאת אמרו, אין לנו אלא דברי בן אמרם. הם שמעו בקולו והם עשו את מה שעשו, והודות לכך הם זכו למה שקרה על הניסים והנפלאות. שואלים המפרשים, מדוע כתוב פה שעם ישראל אמרו, אין לנו אלא דברי בן אמרם? למה הם לא כתוב פה, אין לנו אלא דברי משה רבנו? למה פתאום כתוב, קוראים לו בן אמרם, בכל הפרשה קוראים לו משה? אלא, אומרים המפרשים, שפה רואים מה היה הגדולה של עם ישראל. עם ישראל זכו להיגאל בגלל שהם האמינו לגדול הדור, למשה רבנו שהיה החכם של עם ישראל. מסביר התפארת שלמה, כתוב בגמרא שעם ישראל לא נגאלו אלא בזכות האמונה. וכך גם כתוב בתורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם אבל במשה עבדו. הם האמינו גם למוישה רבנו שהיה גדול ישראל. עם ישראל לא היה להם שום זכות. עם ישראל, למרות שהם היו צריכים לכאורה להתנגד למה שמשה רבנו אומר להם, אבל הם ידעו, משה רבנו הוא זה הגדול שלנו, הוא זה החכם שלנו, אנחנו נשמע בקולו. והודות לכך, בזכות האמונה הפשוטה הזאת, למרות שזה לא היה נראה להם, הם זכו להיגאל. אומר התפארת שלמה, כך היה בגאולה של מצרים, וכך גם יהיה בגאולה של עם ישראל, בגאולה העתידה לבוא. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ינסה אותם בניסיון הזה של אמונת חכמים. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו חכמים בדור הזה, שגם יגידו לנו כל מיני דברים לעשות, ולפעמים זה יהיה נראה לנו אולי מנוגד למציאות, אולי מנוגד לשכל הישר, אבל עם קדוש ברוך הוא ייתן לחכמים שכל לומר את מה שהם צריכים לומר, וינסו אותנו משמיים לראות האם אנחנו שומעים לכל החכמים, למרות שזה לא נראה לנו. ואם אנחנו נשמע לכל החכמים, אז יבוא הגאולה. כותב על התפארת שלמה מרדומסק, שחס וחלילה, מי שלא מאמין לכל החכמים בדור הזה, הוא מעכב את גאולת עם ישראל. כי ראינו שהגאולה של עם ישראל היה בזכות האמונה, ולכן ניסו אותנו, הניסיון האחרון, ניסו את עם ישראל למרות כל הניסים והנפלאות שהיו להם, וראו שמשה רבינו עושה 10 מכות נפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו לעשות. אבל הניסיון האחרון זה היה הניסיון של אמונת חכמים. ולכן, כשאשר עם ישראל שמעו לכל משה וחזרו בחזרה, אז הקדוש ברוך הוא שמע אליהם והציל אותם, ואז קרה את ים סוף, ועד היה הנס האחרון. ממילא אומר התפארת שלמה, לכן כתוב בדברי רשי, רשי מדייק ואומר, ויעשו כן, הם אמרו, אין לנו אלא דברי בן אמרם. לא כתוב פה משה רבנו. הם לא שמעו למשה רבנו כי משה רבנו היה נביא, אלא שמעו למשה רבנו כי הוא היה בן אמרם. הוא היה זה שהקדוש ברוך הוא נתן אותו להיות הנביא, להיות החכם של עם ישראל. לא בגלל שהם ידעו אותו בתור משה רבנו שעשה להם ניסים ונפלאות. לא. עצם זה שהוא היה בן אמרם, הוא היה בן של אבא שלו, והקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות הגדול של עם ישראל. והם שמעו בקולו בגלל שהוא היה חכם. והודות לכך הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים הנפלאות. מסופר. סיפר הגאון, המגיד משורם, המגיד הירושלמי, רב שולם שבדרון, זכותו יגן עלינו. היה בזמנו של החזון איש, ידוע שהחזון איש היה גדול הדור, והחזון איש היו מגיעים אליו כל עם ישראל לשאול אותו מה שצריכים לעשות. סיפר הגאון, רב שלום שבדרון, זכותו יגן עלינו, בזמנו של החזון איש, היה יהודי שעלה מהונגריה ובא לגור בבני ברק, יהודי תמים, וכל דבר היה מגיע לשאול את החזון איש, כל דבר הקטן והגדול בא לשאול את החזון איש, עצה מה לעשות. יום אחד, זה היה ממש לפני שבת, כמה דקות, ממש לפני כניסת השבת, בא היהודי הזה לחזון איש ואמר לו, רבי, קרה לי פנצ'ר בבית, הצינור התפוצץ ומים זורמים לתוך הבית שלי, מה אני אעשה? אמר לו החזון איש, מה תעשה? תקרא לי אינסטלטור, שמהר יתקן לך. אבל איזה אינסטלטור יבוא אליי עכשיו בשעה הזאת, סמוך לערב שבת? אמר החזון איש לאותו יהודי, נו, אז מה אתה רוצה ממני? מה אני אעשה? אמר היהודי הזה בתמימות, באמונת חכמים פשוטה, רבי, תפסוק שהמים יפסיקו לזרום. טוב, אני פוסק שהמים יפסיקו לזרום, ככה אמר החזון איש. והיהודי הלך הביתה, ומה אתם חושבים? המים יפסיקו לזרום. במוצאי שבת, מגיע היהודי עוד פעם לחזון איש ואומר לי, רבי, כל השבת לא היה לי מים, עכשיו מוצאי שבת, אני רוצה שהמים יחזרו. אז מה אתה רוצה ממני? שהרבי יגיד שהמים יחזרו. טוב, שהמים יחזרו בחזרה לבית שלך, שימשיכו לזרום. מה אתם חושבים? המים ימשיכו לזרום. אמר רב שלום שבדרון, רואים את הכוח של אמונת חכמים, יהודי פשוט, אמונת חכמים פשוטה. ביקש מהחזון איש בערב שבת, החזון איש הפסיק את המים, במוצאי שבת החזון איש המשיך להזרים את המים. זה הכוח של חכמים. כתוב בגמרא שאחד מה, אני כבר לא זוכר את השם, אחד מהאמוראים דרש לפני אנשי פמפוניה, דרש להם על מצוות מים שלנו, איך שצריכים להכין את המים, ללפות את המצות, הוא אמר להם שצריכים מים שלנו. אז הם היו בורים ועמי הארצות, והם חשבו שהוא מתכוון למים שלנו, הוא מתכוון למים שלו. פירוש הפשוט, מים שלנו, שהם לנו, כבר שאבו אותם ערב לפני, והם לנו כל הלילה, כדי שהמים לא יהיו חמים, ולא יחמיצו כאשר עושים איתם את הבצק. אבל הם לא הבינו מה הכוונה שלנו, אז הם חשבו, הוא מתכוון שלנו, שלא. אז כל אנשי פמפוניה הלכו והביאו את המים לאותו המוירה, והביאו לו מים, והוא שאל אותה מה קרה, אז אמרו לו, אמרת לנו מים שלנו, הבנו שאתה רוצה מים שלך. שואלים המפרשים, בשביל מה הגמרא רוצה להגיד לנו את האמרציות של... של אנשי פמפוניה? לא, הגמרא רוצה להגיד לנו איזה אמונת חכמים היה להם. הם היו בטוחים שמתכוון למים שלו, שהם יביאו לו מים, הם הלכו והביאו. זה היה השווח שהגמרא רוצה לספר לנו לדורות, איך צריכים להאמין באמונת חכמים. אמר רב חיים שמולביץ, מה הכוח של אמונת חכמים? מדוע חכמים יודעים להגיד דברים וצריכים לשמוע בקולם, למרות שלפעמים זה נראה בניגוד למציאות? בגלל שהחכמים יושבים ולומדים תורה, והנפש שלהם מדבקת בתורה הקדושה, שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ממילא הם דבוקים בקדוש ברוך הוא כל הזמן, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם לומר את הדברים שלפעמים זה נראה בעיני האנשים הפשוטים שלא זכו לדבוק בתורה, זה נראה כדברים נגד המציאות, אבל בגלל שהם דבוקים בתורה ובקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן להם להגיד את הדברים שהם הדברים הנכונים. ממילא הם קשורים לקדוש ברוך הוא בקשר בל ינותק, וממילא הם יודעים מה לומר, למרות שזה לפעמים נראה לנו כדברים לא נכונים. סיפר עוד החזון איש, סיפר עוד המגיד הירושלמי, רפשוט בשבדרון, כאשר בנו רבי יצחק, רבי יצחק שחי איתנו היום, לאורך ימים שנים טובות, היה חולה במחלת השאלת, באותם ימים היה מחלה שנקרא מחלת השאלת, הוא עלה לחזון איש, והוא שאל אותו, מה לעשות? מה לעשות עם בנו? אמר לו החזון איש, מה קרה? יש לו שאלת, הוא משתעל כל הזמן, והמצב חום גבוה. אמר לו החזון איש, אם אתה שומע אליי, תיקח ספינה, ותיסע עם הבן שלך בחוף הירקון, בחוף של הירקון. תיסע איתו שם, ושם יהיה לו בעזרת השם רפואה. כל אחד שידע, אדם שמשתעל, לקח אותו לשפת הים, במקום שיש לחות כל כך גבוהה, לכאורה זה נגד המציאות. אבל רב שלום שבדרון ידע שהוא הלך לחכם, הוא הלך לגדול הדור, לא שאל הרבה שאלות, לקח את הבן שלו, ונסע איתו לירקון, ושט איתו שם, אבא ירקון, לא עברו כמה ימים, ונעלמה לו המחלה כי לא הייתה. הוא ראה שמה שהחזון איש אמר התקיים. עוד יותר הוא מספר, כאשר שמעו מזה אנשים, וגם להם היה המחלת שאלת, אז הם אמרו, טוב, אנחנו נעשה את מה שהחזון איש אמר. הם לא הלכו לחזון איש, הם עשו, הלכו מיד, לקחו ספינה לירקון, ושטו שם, והמחלה לא נעלמה להם. הם באו לרב שולם, ואמרו לו, מה קרה? הוא אמר להם, אתם לא מבינים, מה אתם חושבים שהספינה בירקון, זה התרופה למחלה? החזון איש קשור לקדוש ברוך הוא. הוא עשה שהישועה תהיה דרך הדבר הזה. מה אתם חושבים שלכל אחד זה יצליח? לי הוא עשה את הישועה דרך הדבר הזה. מי אומר שלכם זה יצליח? זה הדבר הנפלא ביותר. עוד סיפור שמעתי אישית היה יהודי בירושלים, קראו לו הרב בקר, שהוא היה מלמד בקמיניץ במשך שנים, הוא נפטר לפני כמה שנים, שמעתי מבניו בעת השיבה, שהם סיפרו איך שאותו יהודי, הרב בקר, בתחילה, כאשר אשתו הייתה צריכה ללדת את הבן הראשון, אמרו לו בבית חולים, כשהם באו ללדת, זה היה כאשר הם שבוע לפני הלידה, באו לבדיקות לבית חולים, ואמרו בבית חולים שלפי מה שהם רואים זה או לעשות ניתוח חירום ולהוציא את הוולד, כי אם לא יעשו את הניתוח הזה, אז חס וחלילה, האימא של התינוק תלך חס וחלילה מן העולם. וגם אם יעשו את הניתוח הזה, אין סיכויים רבים שהאימא תישאר לחיות. וזה היה ספק גדול מאוד מה לעשות. סיפר אותו הרב בקר, הלך ולא ידע מה לעשות. אמרו לו בבית חולים, אתה חייב מהר לחתום, להחליט כי אין לך זמן, ממש המצב לא פשוט, או האמא או התינוק, וגם לא נותנים סיכוי גדול לניתוח, גם אם יעשו ניתוח, לא בטוח שהאמא תישאר בחיים, התינוק תישאר בחיים. הוא נסע לחזון איש, הגיע לפני תפילת מנחה, סיפר לחזון איש את כל הספקות, והחזון איש שאל אותו, מה הרופאים מציעים? הרופאים מציעים לעשות ניתוח. אמר החזון איש, אם הרופאים אומרים לעשות ניתוח, צריכים לעשות ניתוח. טוב. החזון איש אמר לו, אתה התפללת מנחה כבר? כי אנחנו עוד לא התפללנו מנחה, ואני רוצה שתהיה עשירי למניין. החזון איש אומר, אני אשאר למנחה. הוא נשאר למנחה, ואז התפלל תפילת מנחה יחד עם החזון איש, דחה להתפלל יחד עם החזון איש. החזון איש מתפלל תפילת מנחה, לראות את החזון איש גדול הדור להתפלל. לאחר מנחה, רצה אותו הרב בקר כבר ללכת, ואז החזון איש קורא לו, מה שאלת אותי לפני מנחה? אז התחיל עוד פעם לומר לו, כל מה שהספקות שהרופאים אמרו. ומה אמרתי לך? הרב אמר לי לעשות ניתוח. החזון איש חושב ככה, רוצה מתנה, אל תעשה ניתוח. אל תעשו ניתוח. היהודי הזה הרב בקר לא הבין. לפני מנחה, החזון איש שאל אותו מה אומרים הרופאים, והרופאים אמרו, לעשות ניתוח. אז החזון איש אמר, תעשו מה שהרופאים אומרים. והנה פה, אחרי מנחה, החזון איש עוצם את עיניו ואומר לו, לא, לא לעשות ניתוח. שהלידה תהיה בזמנה. הוא לא ידע מה לעשות, אבל אם החזון איש אמר, יש לו אמונת חכמים. נוסע לירושלים, מגיע לרופאים ואומרים, לא צריך לעשות ניתוח, נחכה שהלידה תהיה בזמנה. הרופאים אמרו לו, אתה נורמלי? אתה מסכן את אשתך? גדול הדור אמר, אני שומע לחכמים. מספר אותו הרב בקר, שברוך השם נולד לו, בן ראשון בשעה טובה ומוצלחת, ואחר כך נולדו לו עוד 12 בנים. וזה היה בזכות המנחה של החזון איש. לפני מנחה החזון איש אמר לעשות ניתוח. אחרי מנחה החזון איש התפלל, והוא אמר לא לעשות ניתוח. ולכאורה זה היה מנוגד לכל מציאות. הרי לפני מנחה החזון איש אמר לי לעשות ניתוח מה שהרופאים אומרים. החזון איש התפלל לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הכניס לו בלב עכשיו להגיד שלא לעשות ניתוח. וברוך השם האמא ניצלה וגם התינוק, ורק כך נולדו להם עוד 12 ילדים. זה רואים את הכוח של אמונת חכמים, וזה רואים אצלנו בפרשה, שעם ישראל שמעו בקול מוישה רבינו, למרות שזה היה נראה בניגוד לתכלית למציאות. ונסיים בוורט נפלא שאמר הבן איש חי זכותו להגן עלינו. כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. שואל הבן איש חי, מדוע כתוב את היד הגדולה? למה לא כתוב את הניסים הנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים? מה הדיוק פה על היד הגדולה? אלא אומר הבן איש חי, הכוונה לאותו יד גדולה שהיה כאשר בתיה בת פרעה הלכה על שפת היהור, היא ונערותיה הם רואים, היא רואה תיבה על שפת היהור, אז היא שלחה את ידה, שלחה את המתה, יש מחלוקת, מה זה המתה, האם הכוונה שהיא שלחה את שפחתה לקחת את התיבה, או שהיא שלחה את ידה. לפי הפירוש השני, השתרבבה ידה, 30 אמות, כמה זה 30 אמות? 60 מטר. התיבה הייתה רחוקה 60 מטר ממנה. לכאורה, היד של פרעה, של בתיה, 60 מטר, מדוע היא חשבה בכלל להושיט את ידה? היא הרי במילא לא תגיע לשם. אלא, מכאן לומדים מוסר השכל, אומר הבן איש חי, שאדם צריך קודם כל לעשות פעולה. למרות שאתה יודע שלכאורה אולי לא תצליח, תנסה. אתה תנסה, והקדוש ברוך הוא כבר יעשה, ישלים את הפעולה. בתיה בת פרעה מושיטה את ידה, למרות שהיא יודעת שהיד שלה היא לא באורך של 30 אמות, של 60 מטר. היא מושיטה את ידה, והקדוש ברוך הוא עשה את מה שעשה, השלים את הפעולה, והשתרבבה ידה, והצליחה לקחת את משה, והודות לכך, הם הצליחו, הצליחה להוציא את משה, ומשה רבינו גדל וקרא את כל מה שקרה, שמשה רבינו עשה את הניסים הנפלאות. לכן עם ישראל, שהם עכשיו היו פה בין, במצב כל כך קשה, מלפניהם הים, לאחריהם פרעה וכל מצרים, מה הם עושים? הם נזכרו באותו יד, איך שבתיה בת פרעה, היא עשתה פעולה, היא הלכה והושיטה את ידה, למרות שלא היה שום סיכוי שהיא תצליח להוציא את משה. והקדוש ברוך הוא עשה נס, גם עם ישראל נזכרו בזה והתחילו לצעוק לקדוש ברוך הוא. הם אמרו, אנחנו נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ניכנס לתוך הים. הם ידעו שהם צריכים לעשות פעולה, למרות שזה לא נראה בניגוד לכל מציאות. והקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. זה מה שכתוב פה, לכן כתוב פה, וירא ישראל את היד הגדולה. מהיכן הם לקחו את העוז ואת הכוח להאמין במשה רבנו ולהאמין בקדוש ברוך הוא לעשות דבר שהוא בניגוד לכל מציאות, להיכנס לתוך ים? הם ראו את אותו יד הגדולה שעשתה בתיה בת פרעה, שהיא הושיטה את ידה והקדוש ברוך הוא עשה נס לאותו יד. משם הם למדו מוסר השכל לעשות פעולה, ובפרט שהקדוש ברוך הוא אומר לך על ידי נביא, על ידי חכם, תכנסו לתוך הים. הם נכנסים והקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. שנזכה כולנו בעזרת השם לראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו בעזרת השם כבר ממש בקרוב, כי מיצאתך מצרים הראינו נפלאות, ניסים ונפלאות. שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל.